אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
שלום וברוכים הבאים למעמד המרגש הזה של הדיון הראשון בנושא של חיסוני פייזר לילדים בגילאי 5 עד 11 לילדי ישראל.
השאלה בעצם שנשאלת תמיד בדיונים האלה, מה עדיף? האם יש יותר סיכון מהתחלואה או האם יש יותר סיכון מהחיסון?
חיסוני הילדים כבר כמעט כאן, וכך גם הדילמות של ההורים. האם לחסן? מתי לחסן? ומה המשמעות של חיסון? אל מול האימור שאולי יבוא וריאנט שיפגע גם בילדים וגם במבוגרים לא מחוסנים.
עכשיו, הישיבה שלנו היא גורה על מנת שאפשר יהיה לקיים דיון, שום דבר אחר לא. אי אפשר שזה יהיה פתוח, אי אפשר, לא נגמור את הישיבה הזאת לעולם, ואני חושבת שהיא גם לא תהיה על הרמה מספיק טובה. לכן אני חושבת שהדיון הזה צריך להיות בינינו לבין עצמנו, כרגיל הכל יהיה מתומלל לכולם.
הפרופסור גליה רהב, מומחית למחלות זיהומיות בתל השומר, והפרופסור סיריל כהן, מומחה למערכת החיסונית מבר אילן, מנסים להרגיע. וגם, מה הקשר בין החיסון נגד קורונה לאבעבועות שחורות?
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט עם עטילה שומפלבי.
פרופסור סיריל כהן, תגיד, למה בכלל חייבים לחסן ילדים שהרי גם המערכת האימונית שלהם חזקה יותר וגם הם עוברים בקלות את קורונה? למה חיסון?
השאלה שאתה שואל היא שאלה קריטית, אני חושב בדיוק בנקודה הזאת, כשאנחנו מנסים לבחון בעצם את הנחיצות של חיסון, וכמובן הכוונה ל-COVID-19 ולקורונה. נקודה היא תמיד בהסתכלות על חיסונים שאומנם פר אינדיבידואל הסיכוי או הסיכון למחלה מסוימת הוא נמוך, אבל אתה לא רוצה להיות על זה שבסטטיסטיקה או הילד שלך בעצם הוא זה שמסתבר. הסתכלות שלנו בתהליכים האלה הם תהליכים של הגנה על רוב האוכלוסייה, זה דבר ראשון. ודבר שני, אני מדבר גם על החיסונים באופן כללי, העובדה שילדים הם הרבה פעמים נתונים למחלות ילדות, למחלות מסוימות, והם מעבירים את זה. לדוגמה, אם אנחנו לוקחים גם את הקורונה, בערך 30% מהדבקות בתקופה האחרונה הם ילדים בין 0 ל-9, אז אתה מניח שאתה תנטרל שם חלק ניכר מכושר ההדבקה של הווירוס.
האם אפשר לומר שאפילו ילדים לא יכולים או לא כדאי להם לעבור את המחלה ולפתח נוגדנים באופן טבעי?
אז זאת שאלה מאוד גדולה שצריך להודות על האמת. אין לנו עד עכשיו את כל, הייתי אומר, האלמנטים כדי לענות לשאלה הזאת. הנקודה היא מאוד פשוטה. אנחנו לא יכולים להסתכל על COVID-19 או על קורונה כמחלה כמו שאר המחלות מכמה סיבות. אחת, אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה. אנחנו לא יודעים מה יקרה בטווח הארוך, וזה דבר שבהחלט מטריד אותנו וצריך באמת להיות על השולחן. אנחנו מכירים וירוסים אחרים שגורמים לבעיות גם שנים לאחר המחלה, כביכול, גם אם היא לא הייתה קשה. אנחנו יכולים לדבר לדוגמה על מחלה כמו חצבת, ותופעה שנקראת SSPE, שמופיעה בין 5 ל-10 שנים אחרי שילד חלה בחצבת, והדבר הזה גורם לבעיה נוירולוגית כבדת משקל. שוב, תופעה מאוד מאוד נדירה, רוב הילדים יעברו את החצבת בלי בעיה, ובכלל עם החיסון אנחנו שכחנו מהדברים האלה. אנחנו מכירים גם, לדוגמה, את התופעה של השלווקת החוגרת, שהיא מופיעה אחרי 30 ו-40 שנה, אז לכן קשה מאוד להתייחס. אמנם הווירוס הזה אולי פחות מטריד אותנו, כי זה וירוס שלא נכנס לתוך ה-DNA שלנו, אבל עדיין היום, כשאנחנו מסתכלים על התופעות לוואי מהמחלה, או התופעות של המחלה, אנחנו כבר יכולים לדבר על מספר בעיות. לדוגמה, אחת, היו ילדים שחלו בצורה קשה בארץ, שוב, אני מזכיר, זה מאוד נדיר, אבל היו לנו מאות אשפוזים של ילדים, גם במחלקות טיפול נמרץ. יש גם את התופעה של הלונג קוביד. התופעה של הלונג קוביד היא תופעה שהיא מטרידה, כי היא פוקדת אמנם אחוז קטן של הילדים, גם כאן, 2-5%, תלוי איפה מסתכלים, אבל לא צריך להסתכל אך ורק על מוות או סיבוכים קשים מקורונה, אלא גם צריך להסתכל על, הייתי אומר, חיי שגרה נורמליים. גם ילד שמאבד את חוש הטעם והריח במשך שנה, ויש דיווחים על הנושא הזה, זה יכול להיחשב כמשהו בעייתי, במיוחד אם אתה מעריך שיש לך חיסון שיכול למנוע את זה, וזה נחזור על זה. ויש גם כמובן אחת התופעות שהכי מטרידה אותנו, זה תופעת הפימס, אותה דלקת רב מערכתית שפוקדת ילדים גם אם הם יהיו אסימפטומטיים, בערך בין שבועיים לשישה שבועות אחרי שהם נדבקו בקורונה. אנחנו שוב ראינו בארץ לצערנו מקרים של פימס די קשים שגרמו לאשפוזים ואף למוות של ילד. אז הדבר הזה הוא מבחינתנו שוב דבר שצריך לקחת בחשבון במאזן הכולל של הסיכון בחיסון במחאות והסיכון מהמחלה.
אנחנו למדנו את הלקח, לכן לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. ילדים בני 5-11 הם האוכלוסייה העלילה הבאה, שאם יהיה וריאנט מוצלח, הוא יהיה זה שמדביק את האוכלוסייה הזאת.
פרופסור כהן, המערכת החיסונית של ילדים שונה משל המבוגרים. איך החיסון עשוי להשפיע על ילדים?
תראה, אני אגיד לך, כשאנחנו מסתכלים על הניסוי שפייזר עשו בילדים, בערך 3,000 ילדים קיבלו את החיסון, 1,500 היו בפלצבו, וגם אז, דרך אגב, זה אחרי שה-FDA ביקש להרחיב את המחקר, רוב התופעות לוואי שראינו, הן תופעות לוואי שדומות למה שראינו אצל מבוגרים, אפילו פחות. אם משווים מבחינת התופעות לוואי הקצר מועד שאנחנו מכירים, כמו חום, כמו כאב בשריר וכן הלאה, לכן אנחנו לא מצפים שמבחינת התופעות האלה נראה איזשהו הבדל מהותי כאשר החיסון הזה יעבור לכלל האוכלוסייה כמו שזה נעשה עכשיו בארצות הברית ואולי יעשה בישראל. מצד שני צריך להגיד את האמת, התופעות היותר נדירות, וכאן באמת אי אפשר להגיד שיש איזו ציפייה שיהיה משהו מאוד 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 שונה אצל ילדים מאשר מה שראינו אצל מבוגרים, חוץ מדבר אחד שאני אגע בו שזה המיוקרדיטיס. באופן כללי, כשעוברים לאוכלוסייה שהיא קצת יותר גדולה, אז אתה יכול לגלות את התופעות שהן יותר נדירות, של 1-6,000, 1-10,000, או אלרגיות, כמו 1-100,000 וכן הלאה. מראש אנחנו לא מצפים, כפי שאמרתי, לתופעות שונות, חוץ מהמיוקרדיטיס, כלומר דלקת שריר הלב, שזה יטריד גם את הפאנל של ה-FDA, וגם רופאים ומומחים בארץ. מה הרעיון? הרעיון שהתגלה, שחיסוני mRNA יכולים לגרום לתופעה הזאת של דלקת שריר הלב, בצורה גם מאוד מאוד, עוד נדירה. התדירויות שנצפו בארץ היו סביב, וגם בעולם, סביב אחד למספר אלפים, כמה אלפים. והשאלה היא, האם הדלקות האלה שזוהו בעיקר אחרי המנה השנייה, זוהו בעיקר בין, הייתי אומר, גברים או סחרים, בין, הייתי אומר, סביבות הגיל 16-30, האם גם נראה תופעה כזאת אצל ילדים יותר צעירים? צריך להגיד שברוב המקרים זה עבר מעצמו, ב-90%, 95% מהמקרים זה עובר מעצמו, אבל גם, שוב, השאלה, אנחנו חוזרים לאותו מאזן של סיכון רווח, האם גם בתדירות מאוד מאוד נדירה, כדאי להתחסן או כדאי לחלות. בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים ומנסים לשקלל את המאזן הזה, אז הפאנל של ה-FDA החליט שכן, כדאי להתחסן. כלומר, השאלה שנשאלה ב-FDA, האם החיסון או האם הסיכון מהחיסון בעצם נמוך יותר מהתועלת מהחיסון, והכריעו שכמובן התועלת היא גבוהה יותר. לכן בהסתכלות כללית, אם יש תופעות שהייתי אומר שצריך לשים לב אליהן, והן כנראה יהיו נדירות, אני מקווה שישאר ככה, הן תופעות של דלקות.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן פרסומת קצרה. מיד חוזרים.
שלום, אני אופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת, על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
ערב טוב, שמי ראיה ליבוביץ' ואני באתי לומר כאן הערב שאין תועלת משמעותית בחיסון ילדים, לא לאוכלוסיית הילדים ולא לציבור הכללי, ואני מתנגדת לאישור החיסון בגילי 5-12. השקף הבא בבקשה.
דובר כבר הפרופסור גליה רהב, בואי נהיה רגע רציניים. האומנם באמת חייבים לחסן את הילדים שלנו? באמת צריך לקחת אותם ולתת להם את ה-mRNA הזה עכשיו, כאשר התחלואה בישראל היא כמעט אפסית?
צריך לחסן ילדים מכמה סיבות. דבר ראשון, בוא נתחיל עם הדבר שהכי מטריד כמובן, או הכי ישיר, והקטע באמת, מה מחלת הקורונה עושה ישירות לילדים. עכשיו, נכון, אחת הטענות שכאילו בילדים זה מחלה קלה ולא צריך לחסן. עכשיו, נכון שבילדים המחלה הרבה יותר קלה ממבוגרים, אבל עדיין יש לנו מכל המאומתים אחוז של בערך 0.3-0.5 באמת מאושפזים, וסך המאושפזים לפחות 8% יכולים קשה, ו10% יכולים שמפתחים את הפימס, שזה התסמונת הרב מערכתית, ואני מוכרחה להגיד שהאחוז הזה הולך ועולה ככל שעוברים החודשים. אז נכון, זה לא הרבה, אבל זה בהחלט מספיק, ורק בשביל לסבר את האוזן על מחלות אחרות, בכלל לא חושבים פעמיים, סתם, אני, נגיד, תקחו לדוגמה, אבבות רוח. אז אבבות רוח, כמה נפטרו בשנה? 16, שזה די הרבה. הפטיטיס A, תואבת A, 3 נפטרו, ובקוביד, ילדים, אני מדברת על רק ילדים מגיל 5-11, 66 נפטרו. ותראה איזה, מה עושים על זה. זאת אומרת, בקוביד-19, למרות שזו מחלה פחות שכיחה בילדים, או גורמת לא פחות שכיחה, גורמת לתחלואה יותר קלה בילדים, עדיין מקרי המוות גדולים בצורה משמעותית ממחלות אחרות שמחסנים אותם בצורה רוטינית. דבר שני, תופעות לטווח ארוך. מדברים כל הזמן על תופעות לטווח ארוך של חיסון, שזה דרך אגב דבר שאנחנו בכלל לא מכירים אותו, כן? אבל כאן, בקורונה, תופעות לטווח ארוך בטח שעלולות להיות ויש. אז יש לנו את הלונג קורונה, שזה מופיע בערך 10% מהילדים, עם ירידה קוגניטיבית, עייפות, חוסר תפקוד. יש לנו את ההשפעות לטווח ארוך של קורונה, שאנחנו אפילו עוד לא יודעים מה זה יעשה בכלל, שינויים במוח, שינויים בלב. אנחנו יודעים דרך אגב ש13% מהאנשים שהיה להם קורונה מפתחים בעיות בלב. אז זה גם דבר שאיכשהו מתעלמים ממנו. עכשיו, מבחינת ההשפעות הלא ישירות, אז אין מה להגיד שאובדן ימי לימוד וחיים חברתיים וחיים נורמליים, זה משהו קריטי שמשפיע לא רק על, בוא נגיד, ירידה בחינוך, ירידה אולי לטווח ארוך בכלכלה, כי לא לומדים, הרמת הלימודים יורדת, שלא לדבר על בידוד חברתי, השמנה, גיקעונות וכו'. והמספר ימי הלימודים שהלכו לאיבוד וימי בידוד הם פשוט מטורפים. אתה יודע, לפני כמה זמן שאלו במקרה את הנכדה שלי בת 5, למה את רוצה להתחסן לקורונה? זה מה? אני לא רוצה להיות בבידוד, בצורה כזאת אוטומטית.
את אמרת, פרופסור, באולפן ויינט, שכל עוד הילדים לא מחוסנים, המבוגרים נמצאים בסיכון. את יכולה להסביר?
תראה, מה שקורה זה ברור שככל שאוכלוסייה פחות מחוסנת, הסיכון לחדירה של וריאנטים, הסיכון לחדירה של מוטציות, הולכת ועולה. עכשיו, הילדים זה, בוא נגיד, הרבה, כאילו, זה נתח לא קטן מהאוכלוסייה במדינת ישראל. אז אם הם לא מחוסנים, הם יכולים להידבק בכל מיני וריאנטים אולי בהמשך, שכן המבוגרים לא יהיו כל כך מחוסנים אליהם. הם כן יכולים להעביר. דבר שני, אנחנו יודעים שהחסינות הולכת ויורדת. אני לא יודעת מה יהיה אחרי החיסון השלישי, אם החסינות יורדת, לא יורדת, עוד אין לנו נתונים על זה. אבל אם ילדים כן עכשיו חולים, הם כן עלולים להדביק שוב אנשים מבוגרים, שבוא נגיד, החסינות שלהם אולי מתחילה לרדת. אנחנו רוצים להגיע לחסינות עדר, ובנוכחות זן כל כך מדבק כמו זן הדלטה, אחוז גדול של האוכלוסייה צריכה להיות באמת מחוסנת. ובלי ילדים, בלי חיסון ילדים, לא נגיע לזה. עכשיו מצד שני יש לנו את החיסון, והחיסון אנחנו יודעים שבעולם קיבלו כבר יותר מ7 ביליון מנות חיסון. תופעות הלוואי הן סך הכל באמת נמוכות, התופעת הלוואי היחידה שאולי באמת קצת מפחידה אותנו זה הקטע של דלקת שריר הלב, המיוקרדיטיס. ואם לוקחים את כל הנתונים של מיוקרדיטיס, ונשווה את זה חיסון לעומת מחלה, אז מי שעבר קורונה, הסיכון של מי שהיה לו מחלת קורונה, וכאן הסיכון זה לכל הגילאים, הסיכון לפתח באמת מיוקרדיטיס, זה בערך 11.5 מקרים ל-100,000 אנשים שחלו בקורונה. לעומת זאת, אם מישהו התחסן, הסיכון הוא באמת בגברים רק בגילאי 16-34. והסיכון זה 8.6 ל-100,000 שהתחסנו. אז אין מה להגיד שהסיכון ממחלה למיוקרדיטיס הוא גבוה בצורה משמעותית לעומת באמת הסיכון לחיסון.
אנחנו אחרי הגל השלישי, אנחנו מאוד מאוד היינו מרוצים, ולא מהרנו גם לחסן את הנערים, כי לא הייתה הרבה תחלואה. שהגיע הווריאנט הדלטה, שהוא בדיוק מסוג הווריאנטים שהזכרתי.
יש כאלה שיגידו לך, פרופסור, ובכן, אם החיסונים האלה כל כך בטוחים, לא היו מחכים עם זה שנה שלמה. למה חיכו?
תראה, קודם כל, חיכו באמת לחיסון של חברת פייזר. אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אבל הנה, גם בבוסטר לא חיכינו, נתנו את הבוסטר לפני ה-FDA. אז אני אגיד לך שפשוט המצב היה אחרת, היה שונה. מה המצב היה שונה? היה שהייתה, היו 10,000 אנשים נדבקים ליום. המחלקות שלנו היו מלאות מאפס מקום. לא היה מקום בטיפולים נמרצים. היו חייבים לעשות משהו. המצב עם ילדים הוא לא ככה, כן? ולא שזה SOS היום צריך היה להחליט. לא. אז כשאין, כאילו, זה בגדול צריך להחליט, אבל אין כאן משהו אמרג'נסי כמו שהיה לנו עם ההחלטה של הבן. ולכן אמרנו, אוקיי, זה לא SOS, ובמגיפות אין מה להגיד, צריך לעשות לפעמים החלטות SOS. אז בואו נראה שבאמת ה-FDA יאשר את זה, נראה תוצאות ראשוניות, ואז נחליט ונדון על זה. אני חושבת שהקטע של פייזר, א', יש איתו הכי הרבה דאטה, הכי הרבה מידע, לנו יש הכי הרבה ניסיון בארץ איתו. סך הכל אין מה להגיד שהחיסוני מסנג'ר RNA, הם מאוד יעילים באמת, בהרבה יותר מכל החיסונים האחרים שעד עכשיו נבדקו. אז כמובן שאנחנו רוצים מסנג'ר RNA. עכשיו השאלה היא מודרנה או פייזר, אז קודם כל, פייזר עושה את החיסון בילדים הרבה יותר מוקדם, אז זה קיבל אישור יותר, כאילו מודרנה עדיין אין אישורות איתו עם ילדים, עדיין אין, עוד לא בשלבים האלה. וחוץ מה שבארץ, מאוד כאילו, אני חושבת שאנחנו מהווים מעבדה לכל העולם. וזה נורא חשוב, כי אנחנו כמובן נהנים מהמעבדה הזו. זה נכון שמאיתנו כולם לומדים. כולם לומדים ממה שישראל עשתה. ואני חושבת שאנחנו למדנו באמת חודשיים לפני כולם. ואני חושבת, תראה, אם חס וחלילה הדבר הזה היה עולה בתופעות לוואי, בתופעות לא תקינות, ברור שמשרד הבריאות מיד היה מפסיק את זה. וקראו כאלה דברים שניסו דברים בעולם והפסיקו. אבל התוצאות הן מדהימות. עכשיו, לחכות, כי כרגע יש ירידה בתחלואה, אני לא חושבת שזה נכון, כי אם אנחנו נתחיל לחסן ברגע שהתחלואה תעלה, זה כבר יהיה מאוחר מדי. ככה זה במגפות.
תוך כמה זמן את מעריכה שרוב הילדים במדינת ישראל יחוסנו?
זו שאלה קשה. אני כן מאמינה, תראה, לפי השאלונים שהעבירו, לפחות 40% מההורים כן רצו לחסן את הילדים שלהם. אני חושבת שאולי זה קצת ייקח זמן, אולי הורים ירצו לראות מה היו באמת התוצאות ושהכל בסדר, אבל אני מעריכה שלאט לאט באמת, אני לא יודעת אם לאט לאט, אולי זה מהר יותר, כן התחסנו יותר ויותר ילדים. ותראה, אני רואה במבוגרים שבערך, בוא נגיד 10-15%, אולי קצת יותר לא מחוסנים, המספר הזה בטוח יהיה גם בילדים, אם לא יותר.
אני מניח שתהיה לך עבודה לא פשוטה בתקופה הקרובה, כי את תצטרכי לשכנע המון הורים להתחסן או לחסן בעצם. איך תעשי את זה?
אני עדיין לא יודעת בדיוק איך זה יעשה. אני מניחה שלא יעשה לחץ גדול מדי, אבל אני חושבת שההסברה היא נורא חשובה. כמו שאני מדברת עכשיו על הנתונים, הנתונים האמיתיים הם מאוד מאוד, מאוד חשוב להגיד אותם. ואני חושבת שזה הדבר החשוב. אני לא, אין כאן שום לחץ, צריך הסברה נכונה ואמינה. זה מה שצריך להיות. אלה שמפחדים, אז אני חושבת שהסברה נכונה ונתונים נכונים מאוד יכולים לעזור להם. כמו שנתתי עכשיו את הנתונים, אני יכולה להגיד לך שנגיד גם בקרב מבוגרים, שזה למעשה אותו דבר, אנשים שמגיעים ונמצאים במצב קשה, הם מה זה בוכים שהם לא התחסנו? בוכים, איך היינו טיפשים? איך שמענו להסברה לא נכונה? איך שמענו לכל מיני מתנגדי חיסונים? כן, אני חושבת שבאמת ההסברה הנכונה היא מאוד חשובה.
הפרופסור גליה רהב, תודה.
תודה, תודה.
כשאימא מודאגת, פרופסור כהן, מתקשרת אליך, והיא מבקשת הבהרות, הסברים, מה אתה אומר לה? איך אתה מרגיע אותה?
קודם כל, וזה, כולם צריכים להבין את זה, גם מי שבעד החיסון, גם מי שנגד החיסון, גם מי שמתלבט, אני חושב שכולנו רוצים את הטוב ביותר עבור הילדים שלנו. וזה, לכן זה טבעי לשאול שאלות, זה אפילו מומלץ לשאול שאלות. אני חושב שפה יש גם עניין, מה אני עושה? כלומר, האם הפעילות המעשית של לחסן ילד היא בעצם, אני חושב שהיא גורמת לכך שאולי סיכנתי את הילד. אבל מהצד השני, אני גם יכול לבוא ולהגיד שבזה שאני לא חיסנתי ילד, ואני הנחתי שאולי הוא יסתדר, כלומר לא היה לי צד אקטיבי, אולי הוא יסתדר, אולי אם הוא ידבק זה יהיה נדיר וכן הלאה, באותו רגע אולי אני לא חושב על הפימס, או על הלונג קוביד, או על ההשלכות של הדברים האלה, ואני מסתתר מאחורי הסבילות הזאת, מאחורי הפסיביות הזאת, אני אומר, טוב, מה שיקרה יקרה. אבל מצד שני, אם היה לי פתרון, שהוא מבחינת הרפואה, בו יש הכי פחות סיכון או פחות סיכון מאשר המחלה ולא השתמשתי בו, אז גם חלילה יכול להיות שאני גרמתי לאיזשהו נזק לילד שלי. ולכן אני חושב שההסתכלות צריכה להיות דבר ראשון כמה שיותר מידע. דבר שני, להבין אם באמת כרגע אנחנו במצב של חירום בארץ או לא. כרגע ההדבקות הן יחסית נמוכות. דבר שלישי, להבין שטובי המומחים יושבים וישבו על הנושא הזה, ועוקבים אחרי החיסון, וכמובן נתנו אישור חירום, הייתי אומר, בארצות הברית, ונראה מה יוחלט בארץ. בסופו של דבר, גם המומחים האלה, הם רואים לנגד עיניהם את טובת הילדים, המומחים האלה גם הם הורים בעצמם, ולכן אני חושב שבסופו של דבר, גם אם יש היסוסים, צריך לחפש מידע, וצריך להבין שלא משנה איזו החלטה תילקח, החלטה הזאת יהיו לה השלכות. כלומר, גם אם אני מחליט לחסן את הילד שלי, וגם אם אני מחליט שלא לחסן את הילד שלי, לצערנו היינו מסתדרים בלי חיסונים ובלי קורונה, אבל אתה ואני מבינים שזה כבר פסה, וכבר שנתיים שאנחנו בסרט הזה.
הפרופסור כהן, בוא נדבר קצת על מגפות מן ההיסטוריה. הבבואות שחורות וכל מיני דברים נעימים שכאלה. מה קרה אז כשלא חיסנו או לא היו חיסונים?
תראה, אני חושב שהיום אנחנו שכחנו מה המשמעות של אותם מחלות, מחלות ילדות. גם הקשות יותר וגם הקשות פחות. קשות פחות, אתה יודע, זה חצבת, למרות שהיא עדיין מסתובבת לצערנו, או שאלת וכן הלאה. אבל גם את הקשות יותר, כמו, לדוגמה, פוליו, שיתוק ילדים, וגם הבעבועות שחורות. אין ספק שאתה יודע, כשהיית הורה, לפני, הייתי אומר, 200 שנה, אפילו פחות, כי עדיין, כאילו, החיסון הראשון הוא החיסון של הבעבועות שחורות, ולקח זמן עד שישמו אותו, ובכלל הפכו אותו, דרך אגב, לחובה, בתקופות מסוימות, ואותו דבר גם לגבי פוליו, במקומות מסוימים. אתה יודע, לדעת שהסיכון עם הילד שלך נדבק בבעבועות שחורות, היה בהרבה מקרים, 1 ל-3 לצאת מזה, היה משהו שהיום אנחנו לא יכולים לדמיין. סיכון של פוליו, שהילד שלך באחוז או 2% יישאר נכה לצמיתות, הוא דבר שגם היום אנחנו שכחנו איך זה נראה. יש עדיין מדינות שמתמודדות עם פוליו וחצבת וכן הלאה, 600,000 אנשים נדבקים בחצבת כל שנה. אנחנו שכחנו, אנחנו התרגלנו לחיים הטובים, אנחנו התרגלנו גם לזה שיש לנו מים זורמים בברז וחשמל בדירה, אבל גם לזה שהחיסונים שהיו בעצם חוד החנית של הרפואה המודרנית, הצילו המון ילדים. ולכן, אני חושב שבהסתכלות הזאת, אין ספק שהיום אנחנו צריכים להסתכל על החיסונים כאמצעי, אתה יודע, אנשים מסתכלים על זה כסטטיסטיקה, בסדר, אחד לכך, אחד לכך, אחד לזה, אבל כשאתה, כפי שאמרנו, אתה זה שנפגע, אז בשבילך או בשביל הילד שלך, אתה בעצם חושב על כך שיכולת לעשות משהו ולא עשית אותו. אז ברור שמצד אחד, אני חוזר לחיסון גם של הקורונה, אסור לנו להכריח הורים לחסן את הילדים שלהם, מצד שני צריך לספק להם את כל המידע, כדי שהם יוכלו להגיע להחלטה שהם יסכימו אליה, ויבינו שכמובן כך או כך זה לטובת הילדים שלהם.
פרופסור סיריל כהן, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על ההפקה גיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן. סיוון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.